דרך אגב, זו גם הזדמנות נהדרת, 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 כאילו להשתמש בתקופה הזאת שנקראת משבר לפיתוח המנהיגים שלנו, אוקיי? בסוף אני רוצה עסק עם מנהיגים, עם אנשים שהם לידרים, והלידריות הזאת, דווקא בתקופה שבה יש עליהם יותר על הכתפיים, היא יכולה להוציא מהם הרבה יותר טוב, וללונג רן ייצר עבורי ולעסק סיטואציה הרבה יותר בריאה. וולקאם לעוד פרק של הפרלמנט, כאן נמרוד הבדלה. מדי פרק אני משתדל להביא או אורח מעניין שאפשר לקחת ממנו השראה וללמוד מהדרך שבה הוא עבר, או פרקי סולו שבהם אני בוחר לגעת באיזושהי נקודה בחיים האישיים, העסקיים שלי, או של אנשים שאני מתבונן בהם, ולוכל להעביר משם תוכן וערך קדימה. בפרק הזה הולכים לדבר על איך להכין את העסק שלנו למשבר. עכשיו, כבעלי עסקים, אנחנו משחקים משחק שהוא משחק לטווח זמן ארוך. הקמנו עסק, מן הסתם הוא לא נבנה לתקופה של חצי שנה, שנה, גם לא לתקופה של שלוש שנים, אלא אם כן בנינו פה איזשהו משהו לאקזיט, וגם מי שמגיע לאקזיט בתקופות האלה, מן הסתם ירצה להמשיך לממש את היכולות העסקיות שלו, והיזמיות שלו, ולפתח דברים נוספים בעתיד. ועל כן, בהכרח יהיו תקופות בהן הרגל צריכה להשתחרר מהגז, אנחנו נהיה בחוסר שליטה, ובדיוק ברגע הזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתכוננים לרגעים כאלה? איך אנחנו מתנהלים בזמן הרגעים האלה? ומה הם הרגעים האלה בכלל באופן כללי? אז האמת שכשחשבתי על התוכן הספציפי לפרק הזה, תהיתי עם עצמי איך אני קורא לפרק. כי מצד אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, זה איך אנחנו מטפלים, או איך אנחנו נמנעים, או איך אנחנו נמנעים להגיע למצב שבו אנחנו נכנסים למשבר ואנחנו מגיעים אליו ממקום נכון. אבל בכנות, הסיבה שהכנתי את הסרטון הזה, את הפרק הזה, היא ממש עוד חודש וקצת, אשתי אהובה, יולדת לנו ילד שני. וכשאני מתכונן רגע לתקופה הזאת של לידה שנייה, אחרי שעברנו לידה ראשונה, ואחרי שעברתי עוד אירועים נוספים בחיים העסקיים שגרמו לי להוריד את הרגל מהגז, שאלתי את עצמי, איך אנחנו ניגשים לתקופה הזאת? תקופה שהיא קצת לא נודע, אבל יש בה נודע. בואו נזכור את האלטרנטיבות שיכולות להיות לנו לעזר כדי להצליח להגיע לרגעים כאלה, ולכולנו יש את הרגעים האלה, שבהם אנחנו יכולים להיות כמה שיותר מדויקים וכמה שיותר נכונים. קודם כל נגיד שזה נכון למי שעתיד לבוא לו תינוק בעזרת השם, ושכולם יהיו בריאים. למי שיוצא לחופשה, הייתי בחופשה לפני שלושה חודשים, נסענו לתאילנד, חודש שלם, כנל, מורידים את הרגל מהגז, חוסר שליטה לפעילות, איך מתנהלים במשבר הזה. תכף גם נבין למה אני קורא לדבר הזה משבר. זה יכול להיות אפילו החלטה על איזושהי התנתקות מסוימת, ושנייה לשחרר באופן יזום את הרגל מהגז בעסק שלנו, כדי רגע להיכנס איזשהו מרחב של חשיבה, איזשהו מרחב של חשיבה על לאן אנחנו מלווים את הספינה שלנו, למקום כזה או אחר, או להמשיך באותו הכיוון. ולכן, הבחירה במילה משבר, גורמת לי באופן אינדיבידואלי להסתכל על הסיטואציה העסקית ולהגיד, אוקיי, יש כאן אירוע שאנחנו צריכים רגע להסתכל עליו ממקום שבו הכל יכול לקרות, אוקיי? יכול להיות כאן דבר מדהים לטובה, יכול להיות כאן דבר גרוע לרע. הנטייה האינטואיטיבית היא ברגע שאנחנו משחררים את הרגל מהגז, זה רגע שנייה אחת לפתוח את העיניים, כי יכול לקרות משהו לא טוב. וזה טוב מאוד שככה אנחנו, בסוף כבני אדם אנחנו חיה מאוד הישרדותית, וכחיה הישרדותית אנחנו קודם כל נימנע מכאב, אחרי זה נצרף עונג לחיים שלנו, נכון? אז אני קודם כל, זאת אומרת, אם אנחנו נעשה עכשיו איזשהו ניסוי, ועשו ניסויים כאלה, של אם מישהו ירוץ עכשיו לכיוון שלי עם סכין וירצה לתקור אותי, המהירות שבה אני ארוץ תהיה מהירה יותר, אם יגידו לי תרוץ כדי להשיג את התרוץ הכי מהר שלך, או תנצח מישהו בתחרות כדי להשיג מזוודה של מיליון דולר, אוקיי? שתי הקצוות האלה, הכאב המאוד גדול, חשש ממוות, והעונג המאוד גדול, האושר כזה או אחר, אוקיי? לרוב אנחנו נרוץ מהר יותר, כשאנחנו חוששים מהכאב, מהבריחה, מהברירת מחדל הטבעית שלנו, שזאת ההישרדות. אז בואו נשתמש בברירת מחדל הזאת, בעסק שלנו, ולכן אני בוחר במילה משבר. אז כשאנחנו נכנסים לסיטואציה כזאת, קודם כל, ואני אגיד את זה, זה אולי מובן מאליו, אבל קודם כל ההבנה שאנחנו חייבים לתכנן את הזמן הזה. זה אירוע שהוא חייב להיות מתוכנן. אחד הדברים שאני הייתי בצבא לא מעט זמן, שירתי, הייתי תקופה בקבע, הייתי ביחידה מיוחדת, וכל פעם שאני חוזר למילואים, יש לי אין סוף ביקורות על הצבא, ברמת ההתנהלות, חוסר היעילות וכן הלאה, אבל אחד הדברים שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב ומעריך, זה הקפדה על התכנון. אם יוצאים עכשיו לאיזושהי משימה מיוחדת, איזושהי פעולה, לא משנה אם זה בשטחי ישראל או החוצה, רמת התכנון היא לפרטי פרטים ברמת הדיוק הגבוהה ביותר, וכדי להצליח להגיע לרמה שמכסים כל סנריו, כל מקרה ותגובה, מקטגים למיניהם, כדי להגיע למצב שאנחנו מחוסים, אנחנו ערוכים להכל. החינוך הזה, אוקיי, הוא כל כך קריטי עבורנו כבעלי עסקים, כי יש באופן מודע רגעים שבהם אנחנו ניכנס לתקופות משבר, ואם נצליח להיכנס אליהם ממקום שבו אנחנו מנהלים אותם, כמו שנכנס ללחימה, בשטח מסוים, עכשיו האירוע חירום, יש לחימה מסוימת, אם אני נכנס ללחימה ממקום שאני יודע לנהל את האירוע הזה, ידי תצא על העליונה, וככה אני צריך לעבור את האירוע הזה בצורה כמה שיותר מדויקת ונכונה עבורי ולפעילות שלי. אז הדבר הראשון, כשאני נכנס להכנה של תקופת המשבר אליה אנחנו הולכים להגיע, זה קודם כל שואל את עצמי את השאלה, מה תלוי בי בעסק שלי? מה שכותב את זה? איזה דברים תפעוליים, זאת השאלה הראשונה, איזה דברים תפעוליים תלויים בי כנמרוד, כנמרוד הבן אדם, כנמרוד המנהל, כנמרוד המנכ״ל, כנמרוד שיש לו אחראויות מסוימות בחברה. ואז, כשאני פורט את כל מידת האחריות, את כל הדברים התפעוליים שתלויים בי, השלב השני, זה מה קורה אם אני לא עושה אותם ואף אחד אחר לא עושה אותם. אוקיי? זאת אומרת, התרחיש הגרוע ביותר. אוקיי? זאת אומרת, לא מצאתי אלטרנטיבה שמישהו יקיים את מה שאני עושה אותו היום. כלומר, אני היום מהווה איזושהי פונקציה, ואם אני יוצא מהמשוואה לפרק זמן מסוים, אז הפונקציה הזאת היא ריקה, אף אחד לא מאייש אותה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה מה המחיר שאני אשלם, שמישהו אחר ינהל אותה במקומי. אוקיי? ואם בכלל יש מישהו כזה, ואם המישהו הזה הוא מישהו מתוך העסק שלי, או אם זה מישהו שהוא מחוץ לעסק שלי, ספק כזה או אחר, שותף, או עסקי, או ענרף. אוקיי? אז דבר ראשון, דברים תפעוליים יכולים להיות מענה ללקוחות, שיחות מחירה, תהליכי שירות. אם אני נדרש באורגנים קבועים תפעוליים לטובת בקרה תפעולית על הצוות שלי כמנהל, אם אני לא נמצא מי עושה את זה, ובוא נניח ואין לי עוד מנהל, כי אני עסק קטן, אני עסק של 20 עובדים, 30 עובדים, 10 עובדים. אוקיי? אנחנו עסקים בסטנדרט הזה. מה אנחנו עושים? אוקיי? אז הדבר הראשון, אנחנו כותבים את כל האלמנטים התפעולים שתלויים בנו, ואז שואלים את עצמנו עוד הפעם, מה קורה אם אני לא עושה אותם? זאת אומרת, האם זה מחיר שאני מוכן לשלם, שלא אף אחד לא יאייש את התפקיד הזה, כדי לא להמיס על העובדים שנמצאים איתי, או האם חייב שמישהו יעשה אותו, ואז השאלה היא מי, ומה המחיר שאני אשלם על זה, אוקיי? בסוף יש מחיר לכל דבר, יש מחיר לעשייה, ויש מחיר לחוסר עשייה. אחרי שעשינו את הדבר הזה, אני נכנס לסיטואציה של הצלת סמכויות, אוקיי? אני קודם כל מתחיל בסגל הניהולי שלי. אני עוזר להם, דרך אגב, זו גם הזדמנות נהדרת, 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 כאילו להשתמש בתקופה הזאת שנקראת משבר לפיתוח המנהיגים שלנו, אוקיי? בסוף אני רוצה עסק עם מנהיגים, עם אנשים שהם לידרים, והלידריות הזאת, דווקא בתקופה שבה יש עליהם יותר על הכתפיים, יכולה להוציא מהם הרבה יותר טוב, וללונג רן ייצר עבורי ולעסק סיטואציה הרבה יותר בריאה. אז אני לוקח את אותם מנהלים, לצורך הדוגמה אני אקח את מנהל המחירות, את מנהלת האופרציה ואת מנהלת הלקוחות שלנו, ועם כל אחד אני עושה ביזור אחריות על דברים תפעולים שכל אחד יכול לקחת, ואני מחזק ומחדד את התקשורת הבין אישית ביניהם ברמה המקצועית. בסוף יש את הקשר האישי של הבין אישי בין כל אחד מהעובדים והמנהלים, ויש את המקצועי, אוקיי? זאת אומרת, אני ממש בונה ממשקים טכנית, בונה להם לוז משותף, כדי לייצר בקרה הדדית, לא כדי להמיס על אחד את הבקרה של השני, אנחנו לא שם, כל אחד הוא לעצמו, אלא כדי לייצר הוגנים משותפים, שבנקודות הממשק, זה יהיה בקרה אישית לכל אחד בתפקיד שלו. אני אתן דוגמה, למשל אם יש לי את מנהל המחירות ומנהל את האופרציה, מנהל המחירות אחרי על אנשי המחירות, על ביצוע המחירות, על הבקרה של המחירות, אבל יש גם מה שקשור לביטולים של אנשי המחירות, אוקיי? אז הוא גם אחראי לביטולים, יש עסקאות שהן מבוטלות, הוא אחראי לטפל בביטולים אל מול אנשי המחירות. עכשיו יש מנהלת האופרציה, מנהלת האופרציה אחראית על עדכון הדוחות, על הגבייה בפועל, על לראות בסוף יום כמה כסף נכנס, ולדווח בקבוצה הכללית כדי שנבין על כמה סיימנו את היום, וממנו כמה אנחנו מנקים ברמת הכסף, ביטולים, ניקויים או חוסרים כאלה ואחרים. אז הנה עוגן, בלעדיי, של לעבור לקוח ולשאול אחד את השני מה קורה איתו. מנהלת האופרציה שואלת את מנהל המחירות, מה קורה עם יוסי דארי, מה קורה עם משה, מה קורה עם רובן, מה קורה עם נתי, מה קורה. מנהל המחירות נותן את המשוב, לא מרמת הביקורת, אלא מרמת הביקורת ההדדית המשותפת ברמה המקצועית. מנהלת האופרציה מזינה את הנתונים, והנה סיטואציה שאני הייתי מנהל אותה עד לפני יומיים, ופתאום היא מנוהלת באופן נפרד. אין ספק שהנוכחות שלי בפגישות כאלה, מרימה את רמת הביצוע, מרימה את רמת הבקרה, כי הראייה שלי יותר מרחבית. חלק מהעובדים, כשאנחנו, בסוף אני מדמה את העסק לאיזשהו מין יער מסוים, ורוב העובדים רואים את העץ שלהם. לי יש את הראייה המרחבית לראות את כל היער, וכשאני רואה את כל היער, יש לי את האפשרות באופן טבעי, גם מהאלמנט של הניסיון, להצליח לעזור לכל מנהל, סלש עובד, לקבל את ההחלטה הנכונה יותר עבורו, ומאפשרת לי איזושהי יכולת בקרה ושליטה נכונה יותר. פתאום אני לא נמצא בפגישה הזאת, ועדיין מתנהלת. עכשיו השאלה, אם אני חוזר אחורה לגידור סיכונים שלי, מה עדיף? שהיא לא תתקיים בכלל? נכון? כלומר, אני לא מעביר את האחריות, את הבקרה, את הביצוע התפעולי לאף אחד, או שאני מעדיף לשלם מחיר מסוים, כלומר שהדבר הזה יתבצע ברמת ביצוע של 70% ולא 100% אם אני הייתי נוכח בסשן הזה, אבל הוא יתבצע. ועדיין תהיה לי שליטה מרחוק גם בעת משבר, שאני לא יכול לעבוד עכשיו 100% מהזמן שלי, אני יכול לעבוד אולי 20% מהזמן שלי, 30% מהזמן שלי. אוקיי? אז דבר ראשון, אמרנו, תכנון, הדבר השני, זה העברת הצלת הסמכויות. באלמנטים האלה של הצלת הסמכויות, עבורי, בזמן משבר, זה זמן טוב, בכלל להרר האם אותה משימה תפעולית, איך אנחנו יכולים לייעל אותה? כי הרי מה קורה? אנחנו חיים בשוטף ובשוטף מיום ליום, מיום ליום, משימה עוקבת משימה. יש לי שבועות שלפעמים פתחתי את השבוע ווואו, יום חמישי, נכון? מכירים את זה? זה קורה לכולנו. למה? כי אנחנו משימה אחרי משימה אחרי משימה אחרי משימה. אנחנו הרבה, חלק לא קטן מהזמן שלנו, אנחנו באונס תפעולי יומי. והאונס הזה מונע מאיתנו מלהיכנס לחללים, עשיתי לזה פרק על להיכנס למרחבים האלה שאנחנו יכולים רגע שנייה לייצר בהם חשיבה, זה מונע, האונס הזה מונע מאיתנו להיכנס לחללים, למרחבים בראש, שאנחנו יכולים בזכותם לייצר ייעול, שדרוג של ניהול הזמנים בפעילות שלנו, או של ניהול משימות כאלה ואחרות, או של תפקידים כאלה ואחרים, ופתאום שאני בזמן משבר שם קוד, שוב, אם אני בחופשת לידה, אם אני חופשה בתאילנד, אם אני רגע לקחתי רגע להתנקות מהפעילות, בזמנים האלה, כשאני נותן לאנשים אחרים לבצע את המשימות, יפתח לי פתאום איזשהו מרחב של רגע, הוא בכלל לא עושים את זה נכון, זה בכלל לא צריך להתנהל ככה, זה יכול להתנהל אחרת, בוא נע, זה בכלל מיותר, על מה אני משקיע את הזמן, בכלל לא הדבר הנכון לעשות, פתאום צצים כל מיני כאלה, וכנגד גם אלטרנטיבות של מה אנחנו יכולים לעשות, ולכן, הכלי השלישי בעיתות משבר, זה, אני תמיד פותח לי, יש לי בטלפון את הפתקים הצהובים, בכל פעם שאני נכנס לתקופה כזאת, יש לי פתק של התקופה. בפתק הזה אני רק זורק, אני קורא לפתק הזה פתק מחשבות, אוקיי? בפתק מחשבות הזה, אני יכול אפילו לפתוח טרף, אני אראה את זה, של בא וזורק אליו את כל מה שעולה לי מדברים אינטיוטיביים שאני מרגיש שהצוות שלי מנהל את הפעילות לא לידי, אוקיי? כי הרי בסוף אנחנו כולנו מכירים את זה. עין מבחוץ, עין של יועץ, עין של, אגב, יועץ לא ברמה המקצועית, גם יועץ, אפילו שיועץ חברי, או סתם איזושהי זווית. לפעמים אני אפילו מקבל, אני עובד מהבית, ופתאום אשתי, יש לנו שתי ראיות שונות בעולם העסקים, ופתאום יכולה לזרוק לי איזושהי נקודה, ובונה, היא צודקת, צריך לבצע פה איזושהי אדפטציה, צריך לבצע פה איזשהו שינוי, ומתי זה קורה? זה קורה כשיש איזו עין שהיא מסתכלת, פתאום אם אתה הופך להיות העין הזאת, אז המשבר הזה אפשר גם למנף אותו, אוקיי? יופי. אז אחרי שעשינו עברת אחריות תפעולית, הצלת סמכויות בקבלת ההחלטות, הדבר הבא זה, ופה אני משאיר פה סימן שאלה, זה לא נכון בכל סיטואציה, וזה לא נכון לכל אחד, אבל ישנה אלטרנטיבה לבנות אינטרסים כלכליים, אוקיי? למשל, אם אני נערך לתקופה מאוד 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 קשה, אני לא יודע, אני לא יודע לתכנן אותה מספיק טוב, ואולי אני קצת חושש, כי כרגע ההון האנושי שנמצא איתי הוא לא מספיק איתן להוביל את המערך הזאת, הזה, אז אני יכול לבסס אולי איזשהו מודל כלכלי שיעלה את האינטרס של מי שמקבל ממני כרגע, מי שמקבל ממני את ההצלת סמכויות החדשה הזאת, כדי לוודא שהדבר הזה יקרה. לצורך הדוגמה, אני אקח את הדוגמה הקודמת שעשיתי על מנהל המחירות ומנהלת האופרציה. מנהל המחירות, האחריות שלו היא דאגה לדברים האלה, אבל פתאום המשימה הנוספת למי היא נוספה? היא נוספה למנהלת אופרציה, שהיא צריכה עכשיו לבצע את הממשק עם מנהל המחירות ולבקר משהו שאני הייתי עושה על המספרים היומיים. אוקיי, אני יכול לתת תגמול, או לבנות איזשהו תגמול מסוים למנהלת אופרציה, על אותה הבקרה, אוקיי, אני יכול לעשות מודל ישיר או מודל הפוך, מודל ישיר זה ככל שיש דיוק בנתונים, ואין שם טעויות כשאני חוזר, אז יכול להיות תגמול, סתם איזשהו, לא יודע, סכום כסף מסוים, או איזשהו בונוס מסוים, יכול להיות גם תגמול הפוך, תגמול טעויות אני קורא לזה, ככל שיש צמצום טעויות יותר גדול, אז ככה התגמול יותר גבוה, זאת יש כל מיני אלטרנטיבות שאפשר לשחק איתם, רק העניין הוא שאפשר לקחת בחשבון שאנחנו יכולים להגדיל את ה... או לייצר אינטרסים כלכליים כאלה. אגב, אני אגיד שבתחילת הדרך שלי, נגיד, חושב שבאיפשהו שהקמתי את החברה השנייה לפני משהו כמו 5 שנים, אז ניהלתי את המחירות לבד, לא היה תחתי מנהל מחירות, והייתה איזושהי מנהלת, זה לא הסתדר. בסוף המחירות היו תחתי, וטסתי לחופשה לא קצרה, לדעתי משהו כמו 3 שבועות, הייתי חצוי, למה? כי זאת הייתה הסיטואציה שהעסק הכי היה תלוי בי, זאת אומרת, אני עסק של סרוויס במחירות, כן? אני נותן שירותי מחירות מיקור חוץ לעסקים, הפרודקט שלי זה אנשי המחירות שלי, וכל התפעול שלהם, הניהול שלהם ישב עליי. עכשיו, לך תתנתק מדבר כזה בחופשה, בלתי אפשרי. אז בניתי כל מיני מודלים שיכולים לאפשר לי את זה, לקחתי מישהו שיותר אחראי, מישהו שפירקתי, כמו שאמרתי בהתחלה, את המשימות התפעוליות. בוא ניתן דוגמה, משימה תפעולית ברמת ניהול מחירות, אז יש לנו תדריכי בוקר, יש לנו ניתוחי שיחות, אוקיי? יש לנו ניהול מוטיבציה ותחרויות, ועל כל הדבר, על כל הדברים האלה, כל המשימות האלה, אפשר לקחת אותו בן אדם אחד, שיהיה פונקציה, שהיא סוג של תפפי שלי, ומשם לייצר את האופרציה הניהולית, או לחלק את זה לאחריות לכמה אנשים, ומשם להגיע למצב שאני אפילו מאוזן ברמת העומס שאני שם על חלוקת המשימות לפי כמות האנשים שיש לי בצוות. מאוד לא, אני יכול לעשות את החלוקה הזאת, ושם באופן ספציפי הרגשתי צורך, דווקא בחודש הזה, להגדיל לכולם את התגמול שלהם, במידה והם עוברים את היעדים שלהם. זאת אומרת, אם הם מקבלים על המידה ביעדים שלהם, נגיד 10% מההכנסה, אז העליתי זה ל-15%, אוקיי? כלומר, הרגשתי, בגלל שהאחיזה שלי בצוות שלי לא הייתה מספיק חזקה, הרגשתי שאני צריך לשלם כדי להעלות את האינטרס הכלכלי ולצלוח את המשבר בטוב ובהצלחה. אגב, עכשיו שחזרתי, התקופה שהייתי בתאילנד, דרך אגב, זו הייתה פעם אחרונה שבניתי אינטרס כלכלי לעובדים שנמצאים אצלי, שנכנסתי לתקופות של משבר, שם קוד, החופשה שעשיתי בתאילנד, לידה של הילד הראשון, הלידה שהולכת עכשיו לילד השני. למה אין צורך? כי ברגע שיש צוות שכבר עובד איתי 3-4 שנים, גם עברנו כל כך הרבה, גם רמת הסמך על אחד עם השני היא כבר נמצאת במקום אחר, ולכן אני לא צריך לקנות, אני לא צריך לקנות את הגידור של הסיכון באותה תקופה, אבל כן צריך לבנות את זה במקום ניהולי אחר, כמו שהצגתי עד עכשיו. הנקודה האחרונה שעוזרת לנו להתכונן לרגעים כאלה, שוב לחופשות לידה, יציאה לחופשים וכן הלאה, זה אולי הדבר החשוב ביותר ממה שאמרתי עד עכשיו, זה דווקא ההכנה המנטלית שלנו. וזו ההכנה המנטלית להיות ברפיון אל מול הפעילות שלנו. עכשיו, אנחנו כבעלי עסקים, כיזמים, אנחנו כל הזמן deep in the mud, אנחנו עם ידיים בפנים, ולפעמים שאנחנו חסרי מס, אנחנו כזה, מה הדבר הבא? יש איזשהו מערכון של סנדאפיס שחר חסון, הוא מחכה את הכלב הזה שנמצא על הדשבורד, וכל מיני בא ונכנס לזה, מה הלוז? מה הלוז? מה הלוז? מה הלוז? ככה אנחנו כל הזמן במה הלוז, מה הדבר הבא? מה הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות? מה אנחנו הולכים לתקור? איזה יד הולכים להגשים? פתאום, רגע שנייה יוצאים לחופשה, לא משנה, חופשה כזאת או אחרת, ואין לנו מה לוז. הלוז הוא שאין לוז, וזה לא קל, זה קשה. אז אחד תודעתית השחרור הזה, שתיים ההבנה שתהיה נפילה. תהיה נפילה, אוקיי? זה לא שאלה של, זאת אומרת, האם תהיה נפילה, אוקיי? וההסתכלות הזאת היא קודם כל מנטלית, מכינה אותנו לדבר הזה שאני לא חי בסרט ובאשליה שיש פה, שיהיה עולם אוטופי מושלם שבו הכל עובד בצורה, אנחנו בסוף עסקים, בטח עסקים קטנים, נשענים על אנשים, וכל עוד העסקים שלנו נשענים על אנשים, אנשים דינמיים, אנשים מגיבים לשינויים, גם האנשים היציבים ביותר בעסק שלכם, בסוף הם מגיבים לשינויים, והתגובה שלהם לשינויים, לפעמים היא טובה, לפעמים היא פחות טובה, ולפעמים היא פשוט בלתי צפויה, והבלתי צפוי הזה בדיוק קורה בתקופות שאנחנו לא נמצאים. אז קודם כל צריך לדעת להתכונן לזה. בהבנה שזה פשוט קורה. אחרי שאנחנו מבינים שהדבר הזה קורה, אז אני צריך גם שנייה אחת קטנה עם עצמי, של איך אני הולך להגיב לזה. וזה זמן טוב, סתם אתן דוגמה, בתחילת הדרך שלי, כשאירוע כזה היה קורה לי, בתקופת משבר או בתקופת חופש כזאת או אחרת, התגובתיות שלי הייתה, קודם כל באופן טבעי אני לא בן אדם אימפולסיבי, אבל התגובתיות שלי הייתה באופן יחסי אליי אימפולסיבית, של כאילו, מה קורה? מה היה? למה זה קרה? וזה לא נכון לנו, כי זה לא, זה בדיוק האלמנט שלא מגדל מנהיגים, אוקיי? דווקא, והנה בחופשה האחרונה, היה איזשהו אירוע אחד, והחלטתי שאני פשוט לא מטפל באירוע הזה. גם במחיר שאני אפסיד בו כסף. שוב, הכל עניין של מחירים. אמרתי, אני מוכן להפסיד כסף, בשביל לתת למנהל שלי, להתמודד בסיטואציה, שאם הוא חוצה אותה בהצלחה, הוא בלבל הרבה יותר גבוה, והתלות שלו בי, פשוט הולכת ויורדת. והראייה הזאת עוזרת לי להצליח לייצר צמיחה גדולה יותר בזמנים שבהם אנחנו לא במשבר. למה? כי הנה, הוא צלח את זה. הוא יכל על, 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 על האתגר, הוא עבר את אותה תקופה, והנה אנחנו במקום טוב ובריא יותר. אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם לערך, ואני יודע, ושוב אני אומר, סתם עשיתי איזשהו חישוב, הסתכלתי על תקופה של 5 שנים. נגיד, קחו את גיל, תגיד שאתם נמצאים בו היום, תסתכלו על תקופה של 5 שנים, מה שנקרא, תדקרו את ה... תדקרו רגעים מוחלטים שחייבים להתקיים בתקופת חיים הזאת אצלכם. אני אתן דוגמה, אצלי בגילי, מגיל 30 עד 35, היה ברור לי שיהיו לי כנראה 2 ילדים, זה אומר 2 חופשות לידה. היה ברור לי שאני לפחות עושה חופשה אחת לשנה, וחופשה זה מינימום חודש, זה אומר שזה 5 שנים, 5 חודשים. היה ברור לי שיש תקופות שאני חייב להתנקות בהן, פתאום אני מסתכל רגע על תקופה של 5 שנים, ואני אומר בוא נה, מתוך 5 שנים האלה, יש לי פה כמות חודשים לא מבוטלת, שאני לא אהיה בעשייה, שאני לא יעבוד, שאני אהיה ברפיון, אני אהיה בשחרור. ואם אני אהיה במקומות האלה, אני לא יכול להיות מופתע שזה מגיע, זה ברור שזה יקרה, זה חלק מהחיים, אנחנו לא חיים ב-100% בעסק, העסק הוא 100%, אנחנו צריכים לדעת לעשות את ההפרדה, ואז אם אנחנו שם, אז בהכרח זה יפגוש כל אחד מאיתנו. אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם לערך, אני ממש אשמח אם תוכלו להפיץ אותו לאנשים שבדיוק נמצאים במקומות האלה, רגע לפני חופשת לידה, יציאה לחופשה, או באופן כללי, הסתכלות על הראייה המרחבית של פיתוח המנהיגים אצלנו בעסק, גם כשאנחנו משחררים באופן מוחלט את הרגל מהגז, מאפשרים לעסק להתקיים ולהצליח לזהות את הפערים שקיימים כשאנחנו לא נמצאים ב-100% פול גז בעסק שלנו. תודה רבה לכם.